ברוכות הבאות, נמצאות. בשנה הבאה, בעזרת השם, כלומר מה שנקרא אחרי החגים, בשנה הבאה, אז שנת שמיטה, נעסוק באיגרת תקנה, איגרת של הרב קוק, שיש בה הרבה יסודות של משנתו בכלל, אבל גם בהקשר של שמיטה. ועכשיו באלול, אז נעסוק במשהו שיחבר אותנו לשם, והכנה לראש השנה כמובן, אבל מהמקום הזה שקשור גם לשמיטה. שהוא קשור גם לשאלה פשוטה על ראש השנה בתורה. מה קרה בראש השנה? זאת אומרת, כתוב, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. למה חוגגים את פסח? כי ביום הזה יצאנו ממצרים. שבועות, לא כתוב בתורה, אבל חז"ל אומרים, זמן מתן תורתנו. אבל בחודש השביעי, באחד לחודש, מה קרה? אז אולי אפשר לומר, מה שקרה זה שזה החודש השביעי. טוב, אבל בכל אופן, מה עושים בו ולמה? אז אומרת התורה, בחודש השביעי באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. עכשיו, את המילים האלה אפשר לשים בסוגריים, כי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, זה כתוב על כל החגים. אז אם נשאיר את מה שקשור ליום הזה, אז מה נשאר? ובחודש השביעי, באחד לחודש, יום תרועה יהיה לכם. מה זה יום תרועה? יום תרועה הוא יום המלאכה. זאת אומרת, מתי מראים לפני המלך? כשמכתירים אותו. כתוב, תראו במקור 2, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם, פסוק שאומרים אותו במוסף של ראש השנה, ועוד פסוק שאומרים במוסף של ראש השנה, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו, ותרועת מלך בו, בעם ישראל. עם ישראל הוא זה שמריע למלך. טוב, למה בחודש השביעי? אפשר בכל יום בשנה. אז מה העניין של שביעי? אז שביעי, הכוונה פנימי. שביעי, הכוונה, בגלל שהוא פנימי, מחובר לקודש. זמן שהקודש מופיע בו. למה? טוב, נראה, אומר המהר"ל, הגשם הפשוט, אשר לו הרחקים שלושה. הגשם, הכוונה, כל דבר חומרי. אז כל דבר חומרי, החומר הוא תלת מימד. אז יש לו שלושה רחקים, כלומר שלושה ממדים. דהיינו, האורך והרוחב והגובה. מה ההגדרה של נקודה בגיאומטריה? נקודה זה אין לה ממדים. כאילו נקודה אין לה רוחב, אין לה אורך, אין לה גובה. יש כזה משהו בעולם באמת? אפילו מציירים נקודה על הדף, בעיפרון, יש לה איזשהו רוחב, יש לה גובה, רק הוא צריך למדוד אותו בכלים יותר משוכללים, כי זה קטן. אבל אין בעולם דבר שאין לו אורך, רוחב וגובה. כל דבר גשמי, יש לו ממדים. ויש לו שש פאות. כיוון שיש לו שלושה ממדים, אז ממילא יש לו שש פאות, דהיינו, פאת המעלה ופאת המטה. כן, אם יש גובה, אז יש מעלה ומטה. ופאת הימין ופאת השמאל, שזה הרוחב. ופאת הפנים ופאת האחור, שזה האורך. כלומר, ברגע שיש לי אורך, רוחב, גובה, אז יש לי קדימה, אחורה, ימין, השמאלה, למעלה, למטה. אז לכל דבר יש שישה כיוונים, והם שש פאות. זאת אומרת, כל צד הוא מה שנקרא לוקח צד. יש לו את הזווית שלו, החלקית. ומפני כי אלו שש פאות נוכחים זה לזה, כלומר זה מול זה, עכשיו יש עוד נקודה שהיא משמעותית בתלת מימד הזה, כי היא גם כללית, והיא נקודת האמצע. למה? כל פאה היא חשובה כי היא הקצה, אז היא מסמלת משהו. נקודת האמצע היא גם מסמלת משהו, שהמרחק מכל הקצוות שווה אליה. אז נקודת האמצע היא משהו מיוחד. אבל היא שונה, הייחודיות שלה שונה מהייחודיות של הקצוות. נחשב האמצעי שאינו פאה, זה לא, האמצעי הוא לא עוד צד. הקומד באמצע, אז הוא נחשב לעניין בפני עצמו. והם נקראים שש קצוות, עם היכל הקודש מכוון באמצע. טוב, פה כבר יש חידוש. המילה קודש נכנסה לסיפור. אז זה לא, אז כבר עד עכשיו זה היה גיאומטריה. עכשיו מתברר שבמציאות יש פה גם תוכן פנימי שמתגלה דרך הצורות של דברים בעולם. למה האמצע מכוון כלפי הקודש? כי האמצעי, משהו באמצע, אין לו בחינת שום צד כלל. כלומר, כמו שהזכרנו, הוא לא חלקי. הוא לא תופס צד. הוא כללי. בדבר זה, יש לו מעלה נבדלת מן הגשם. כי כל גשם יש לו התפשטות צד, שזהו עניין הגשם, דבר חומרי. העניין שלו זה בדיוק המוגבלות שלו, שהוא זהו מפה עד פה. והאמצעי, שזהו עניין הגשם, התפשטות הרחקים. והאמצעי שעומד באמצע, מתייחס, מה שמתאים לו, דבר בלתי גשמי. שאין לו רוחק. כי נקודת האמצע של עצמה, כמו שאמרנו, היא נקודה, היא לא צד. ולכך נקרא היכל הקודש, מקודש מן הגשמי. כלומר, יש נקודה שמבטאת את הערך הפנימי, והיא נקודת האמצע. לא היבט מסוים. היא מבטאת את המכלול, את המהות. היא לא עוד צד של העניין, היא העניין. נגיד, שולחן. אז אפשר לשאול, איפה השולחן? כאילו, אם נגע פה, זה לא, זה הפלטה של השולחן. נגע פה, זה הרגליים של השולחן. זה הקרקעית של השולחן. איפה השולחן? זה לא בחלק מסוים שלו, אלא יש ערך שנקרא שולחן, שהוא מופיע במכלול. הנקודה שהכי מבטאת את המכלול היא נקודת האמצע. כי היא לא אף צד מסוים, אלא היא ביטוי של זה שיש פה משהו. אז המספר 7 הוא הנקודה הפנימית של כל המכלול, של כל המעטפת. כי יש, ואם זה תלת מימד, יש שישה קצוות ויש נקודה פנימית. גם בעיגולים, אם יש עיגולים זהים, נכון, מטבעות או משהו כזה, אז אם ציירים עיגול, ואז סביבו עוד עיגולים באותו גודל, אז תבדקו אחר כך, זה יוצא בדיוק ככה. שישה עיגולים מסביב ואחד בפנים. אז יש 7, ויש עוד מספר חשוב ביהדות, עוד יותר עליון, 10. נכון? 10 מאמרות, 10 הדיברות, אם צריך גם 10 מכות. 10 זה משהו אחר, מניין, כל דבר שזה קדושה. אז מה זה 10? ומה ההבדל בינו לבין 7? אומר המהר"ל, מספר 10 שהוא מורה על המדרגה העליונה, הנבדלת. זאת אומרת, 10 זה כבר סדר גודל אחר. נגיד, ביחס למציאות, אז ה-10 הוא לא משהו בתוך המציאות עצמה, אלא זה העומר האלוקי, 10 מאמרות שבהם נברא העולם. לא חלק מהעולם. לעומת זאת, במספר 7, חול הוא קדושה. כלומר, ב-10 אין חול בכלל. אבל 7 זה אומר קודש וחול שמצטרפים. למשל, 7 ימי שבוע, אז 7 זה המכלול, 6 ימי חול, והשביעי הוא קודש. שבת היא גם נקודת האמצע. יש בהלכה שרביעי, חמישי, שישי נקראים לפני שבת, וראשון, שני, שלישי נקראים אחרי שבת, בדיני שטרות ועוד כל מיני. ובחודשים, השביעי גם כן חודש. הוא חודש תשרי. זאת אומרת, עכשיו זה החידוש. זה שיש כל כך הרבה חגים חשובים בחודש תשרי, אז זה לא שחודש תשרי חשוב כי יש בו חגים כאלה חשובים. אז זה שיש בו חגים כאלה חשובים, זה בגלל שזה קודש, חודש כזה חשוב. בגלל שהוא החודש השביעי, שאלנו, למה בחודש השביעי, באחד לחודש, מציינים את ראש השנה, את הכתרת המלך? כי שביעי פירושו פנימי. זה הזמן להכיר בערך הפנימי של המציאות. נגיד, בשביל המשל, אז כאילו כל חודש מפגיש אותנו עם עוד צד במציאות, שבסן, יר, סיוון, תמוד. אחרי שפגשנו 6 צדדים, עכשיו, מה התוכן הפנימי שלנו? זה תשרי. לכן החגים של תשרי הם באמת מבטאים פנימיות. בתורה לא כתוב ראש השנה. אף פעם. איך היום הזה נקרא בתורה? כן, יום תרועה יהיה לכם, ובמקום אחר זיכרון תרועה, ובקידוש ובתפילה אומרים יום הזיכרון. מה זה זיכרון? זיכרון זה להיות מחובר פנימה. זיכרון זה פנימיות. ביום הכיפורים, הוא נקרא יום הכיפורים, אבל המטרה שלו היא לא כפרה. המטרה שלו היא טהרה. הכפרה היא אמצעי לטהרה. כמו שכתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם כדי לטהר אתכם, לפני השם תטהרו. אז המטרה של היום היא להיות לפני השם ולהיטהר. אז המטרה של היום היא טהרה. וכדי להגיע לטהרה, צריך שהשם יכפר לנו, עוד קודם. כמו שאי אפשר להיטהר עם חציצה. אז הכפרה היא להסיר את החציצה, והמטרה של יום כיפור, השיא של יום כיפור זה הטהרה. התהליך שקורה בו זה טהרה, או מה שמתגלה בו זה טהרה. ואותו דבר סוכות, זמן שמחתנו. כי שמחה היא ביטוי של הפנימיות. למרות שנראה, מרגיש כאילו שמחה זה דווקא להוציא משהו החוצה, לבטא, נכון? אבל זה נקרא שמחה אם זה מבטא משהו פנימי. כי אם זה לא מבטא משהו פנימי, זה לא שמחה, אלא עליצות. מצב רוח טוב. שמחה זה תוכן פנימי. כמו שמפורסם בשם המגיד ממזריץ, שאומר שבשמחה אותיות מחשבה. שמחה חייבת שיהיה לה תוכן. אחרת זה סבבה. זה לא שמחה, זה לא אותו דבר. אז כל הימים של תשרי, החגים של תשרי, מבטאים פנימיות. כי זה חודש פנימי, כי הוא החודש השביעי. ובשנים, 6 שני עבודה, והשביעית שמיטה. והיא שנת קודש. כלומר, זה לא רק משהו חקלאי, או אפילו לא רק משהו חברתי, אלא שנת קודש. בלשון התורה, שבת הארץ. וכל זה, מפני כי מספר 6 הם חול, והם כנגד שישה קצוות הגשם, החומר, שהוא חול, ואילו השביעי הוא כנגד היכל הקודש, שהוא השביעי והוא באמצע. לשון חז"ל, אומר המדרש, כל השביעין חביבין לעולם, בשנים שביעי חביב. שנת שמיטה, גם בשמיטים שביעי חביב, כי אחריו בא היובל. בימים שביעי חביב, שבת, בחודשים שביעי חביב, שנאמר בחודש השביעי באחד לחודש. מה זה חביב? טוב, קשה להגדיר, נכון? הגדרה מדויקת של מושגים רוחניים. אבל אם נתרגם חביב לעברית מדוברת, חביב זה מתאים לי. זאת אומרת, זה כמו נגיד, נגיד יש על השולחן כמה דברים שעל כולם מברכים ברוב פרי אדמה. על איזה הם מברכים? על החביב, נכון? חביב עדיף. אז מה זה חביב? מתאים לי, מתחבר אליי, בטוב. אז השביעי הוא חביב לפני השם, הוא מתאים לקודש. מתאים לגילוי השם בעולם, כי הוא פנימי, כללי. את נקודת האמצע לא רואים, כמו שרואים את הקצוות. אבל היא זאת שכאילו מחזיקה את הכל, הלב של הכל. אז עד כאן יוצא שראש השנה הוא יום פנימי. כללי, מתאים לקודש. עכשיו עוד משהו על ראש השנה. ראש השנה הוא יום של חירות. תראו במקור 6, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. הוא היה בכלא 12 שנים, והיום, התאריך שבו הוא השתחרר, בחודש השביעי באחד לחודש. ולא רק יוסף, כל עם ישראל. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. זאת אומרת, עם ישראל הפסיק לעבוד עבודת פרך עוד תוך כדי המכות. לא בניסן שכבר יצאו, אלא כבר קודם המצרים התחילו להבין שלא כדאי להם. ועבודה בטלה בראש השנה. טוב, אבל יצאנו בניסן. אז יוצא שיש שני מרכזים לשנה. ניסן בתשרי. כי גם ניסן נקרא ראש. נכון? חודש זה לכם. ראש חודשי. אז ניסן הוא ראש, וגם תשרי הוא ראש. טוב. אז מה, השנה היא חיה דו-ראשית? כאילו, יש לשנה שני ראשים? כאילו, אז לא בדיוק. כי כל אחד מהם יש בו משהו אחר. אומר המהר"ל, ודע, כי שני איברים באדם הם קדושים. כלומר, מבטאים תוכן פנימי, נצחי. חז"ל אומרים, קדוש לעולם קיים. הגמרא אומר, הרב צבי יהודה זלצל אמר, שזה לא עוד תכונה של הקודש, זה הקודש. כלומר, המהות של הקודש זה שהוא לעולם קיים. מה שקדוש זה מה שנצחי. מה שהוא חול הוא זמני. אז יש איברים באדם שהתפקיד שלהם הוא הישרדות. אבל בסוף האדם לא שורד, כידוע. אז התפקיד של אותם איברים הוא זמני. אבל יש איברים שמבטאים דברים נצחיים, כמו רגשות, כמו תובנות, קודש. אז שני איברים באדם הם קדושים, כלומר שייכים לתוכן הפנימי המופשט שלעולם קיים, והוא, כלומר והם, הלב והראש. נכון, המרכז של החיות והמרכז של התודעה. וכנגד אלו שני דברים הם ניסן ותשרי. כי תשרי הוא דומה לראש, לפי ששם השכל, שהוא קדוש לגמרי. וכן, החודש הזה, שהוא שביעי, שהוא קדוש לגמרי, כמו שאמרו במדרש, שלכן נבחר השביעי לקדושה. הן בימים, בחודשים, בשנים וכו'. אמנם חודש ניסן הוא כנגד הלב, ששם החיות. אפשר לומר ככה, זה כמו שורש. שורש של העץ הוא גם נקודת מרכז. כי כל הענפים, הכל יוצא מהשורש בסופו של דבר. אז יש דבר שהוא מרכז כי הוא השורש. אבל עכשיו, נגיד בתוך העץ עצמו, שרואים בעיניים, יש נקודת מרכז של הגזע. שזה גם נקודת מרכז, נקודת אמצע, שגם מחזיקה את הכל, הכל מסביב לה. אז אותו דבר יש את הראש, שהוא המרכז הרוחני הפנימי, ויש את מרכז החיות שבפועל, שזה הלב. נגיד, באדם, הראש מקבל החלטות, נכון? מוח דרך מערכת העצבים, אז בסוף היה זזה, הרגל הולכת כי המוח החליט, ויש את הלב שמנביע אדם וחמצן לכל האיברים של התפקוד השוטף שלהם. וכך, חודש זה, ניסן, החזרת חיות העולם, וכן קראו מזל תלה שהוא חודש ניסן, עיגול החיים, כלומר נקודת החיות שבעיגול. למה? כי כאשר השמש בא לנקודה זאת, יחזרו הנמצאים לחיותם, ועד השעה ההיא, בחורף, נחשבו מתים. אם כרם ענבים, או מטע של עצי פרי, איך הוא נראה בחורף? כמו צרור זרדים, כאילו לא רואים בו טיפת חיות. יש גם בעלי חיים שישנים, הכל בחורף. כפו. לא פורח, לא מופיע במיטבו, לא נותן פרי. אלא בהתכנסות. אז זה כאילו חסר חיות. עכשיו, מה קורה באביב? חיות חדשה. אז מתאים. מתאים לחירוף, להיוולדות של עם ישראל. טבע נולד, ועם ישראל נולד. ואמר שבטלה עבודה מאבותינו, כי החודש הזה בו השם יתברך מלך ישראל, אמרנו יום תרועה, יום המלאכה. דרך אגב, בשום מקום בתורה לא כתוב שראש השנה הוא יום הדין. כי באמת, זה שראש השנה הוא יום הדין, זה לא המהות של ראש השנה, זה תוצאה של ראש השנה. המהות של ראש השנה מלכות, והפסוק אומר, מלך במשפט יעמיד ארץ. וכשמלך עולה לכיסא השלטון, אז הוא קובע חוקים חדשים ומחלק תקציב. זה מה שהשם עושה בראש השנה. הוא מתגלה בצורה חדשה של מלכות, צורה חדשה של הנהגה, אז הוא קובע מחלק תפקידים, ממה השליחות של כל אחד, וכל אחד מקבל את מה שמתאים לו כדי להוציא את השליחות שלו בשנה הזאת אל הפועל. כל אחד, כמה בריאות הוא צריך, כמה פרנסה הוא צריך, כמה תסכולים הוא צריך, כדי להופיע במיטבו. אז בראש השנה, הקדוש ברוך הוא מופיע כמלך, שהרי נקרא השם מלך. נכון, הרי זה מה שמיוחד בראש השנה, המלך הקדוש, המלך המשפט. ולפיכך, בתשרי בטלה עבודה מאבותינו עד שאינם עובדים למלך אחר. זאת אומרת, הרי מלכות השם היא שורש כל המציאות. אבל הקדוש ברוך הוא בחר לברוא עולם, עולם מלשון העלם. הקדוש מופיע בעולם בצורה נסתרת. כלומר, אם נרצה, נמצא אותו בכל מקום. כי ברור שהכל ממנו, והוא מופיע בהכל. אבל אם אדם דווקא יתעקש לא לרצות, הוא גם יכול לתת לכל דבר הסבר בלי השם. למה המפעל הזה הצליח? למה בשדה הזה יש יותר פירות? למה הם התחתנו? למה הם התגרשו? לכל דבר יש הסבר פסיכולוגי, סוציולוגי, כלכלי, פוליטי, כל מיני. אבל מה עומד מאחורי כל זה, בשורש כל ההסברים? שככה השם מנהיג את המציאות. אבל לא ראינו את זה. זה נקרא אמונה. כיוון שיש הסתר במציאות, שמלכות השם היא מאוד מאוד מופיעה, אבל גם מאוד מוסתרת, אז מה עלול להיות? שעובדים למלך אחר. זאת אומרת שיש מצב, שיש כאילו מישהו משתלט על השטח, והוא כאילו נותן את ההוראות, והוא משעבד את האחרים. ואי אפשר, מלכות השם, מלך זה משהו שלגמרי. נכון, נגיד ראש עיר הוא אחראי רק על העיר שלו, לא על ערים אחרות. שר בממשלה הוא אחראי רק על התיק שלו, לא על תיקים אחרים. מלך זה מי שאחראי על הכל. אז אי אפשר להיות, אי אפשר לעבוד שני מלכים. מלכות זה משהו כללי. אז אי אפשר לעבוד את השם ומלך אחר. גם מלך ישראל חייבים לשמוע בקולו, וכל מה שהוא אומר, אלא אם כן זה מנוגד לתורה. כי שום דבר בעולם לא יכול לסתור את מלכות השם. אז כל עוד עם ישראל עבדי פרעה, לא יכולים להיות עבדי השם. אז בשנת הגאולה, זה מתגלה בראש השנה. כלומר, הגאולה של ניסן היא ביטוי של מה שקרה בתשרי. קודם כל, אנחנו לא עבדים של אף אחד, אנחנו רק עבדי השם. כתוצאה מזה יוצאים ממצרים. אז למה זה דווקא בתשרי? כי החודש הזה מיוחד לקדושה. עם ישראל, עם קדוש. אז המהות שלנו, זה שאנחנו עבדי השם, ורק עבדי השם, מתגלה בתשרי. ובו התחלת השמיטה והיובל, שכל אלו קדושים הם מן המלאכה. זאת אומרת, הרי השמיטה והיובל, שמיטה ויובל, זה משהו חקלאי, נכון? שנה חקלאית מתי היא מתחילה? לא בראש השנה. שנה חקלאית מתחילה בעונת הזריעה. אז היה צריך להיות ששמיטה תהיה מזריעה עד זריעה, נגיד מחשבן עד חשבן. למה מתשרי? כי זאת שנה של קודש. כי השמיטה מהמלאכה היא לא רק חקלאית, אלא זה ששובטים ממלאכה בשנה השביעית, היא בגלל שהיא קודש. וכשיש תוכן של קודש שמופיע, אז, או כשמופיעה הפנימיות, אז הדרך להיפגש עם הפנימיות היא לא להיות משועבדים לחיצוניות. נגיד שבת. בשבת אסור לעשות מלאכות. אבל איסור המלאכות הוא לא המהות של שבת, הוא ביטוי של שבת. למה אסור לעשות בשבת מלאכות? כי כיוון ששבת היא יום פנימי, של גילות מלכות השם בעולם, של מעין עולם הבא, אז לא מתאים בו לעסוק בחיצוניות, בהישרדות, במלאכות. אז שנהיה פנויים לפנימיות, אסור לעשות מלאכות. אותו דבר בשמיטה. בגלל שמתגלה בקדושה, שנה שלמה, אז אסור לעשות במלאכות. מלאכות שקשורות לארץ, כי היא שבת הארץ. אז לכן השמיטה והיובל מתחילות באלף תשרי. אותו דבר, אומר המהר"ל, וכאשר היו אבותינו במצרים, היו עושים עבודה למצרים, עבודה של חול, דהיינו למצרים. וכאשר הגיע תשרי, שהוא ביטול מלאכה שאינה ראויה, כפנימיות מתגלה, פנימיות שולטת, בטלה עבודה מן אבותינו במצרים. וכן מה שיצא יוסף מבית האסורים, ראוי היה החודש הזה ליוסף שיצא ממצר. כי יוסף הוא באמת פנימי. אז השיא של החיים הוא שנהיה חופשיים. כי רק כשאנחנו חופשיים, אנחנו יכולים להיות באמת מחוברים לקודש. אז למה אנחנו לא חופשיים? כי אנחנו קובלים את עצמנו. למה אנחנו קובלים את עצמנו? כי אנחנו מחורים. בן אדם שהוא מחור, הוא לא שולט בעצמו. כי הדבר שהוא מחור אליו, הוא שולט בו. למה אנחנו מחורים? כן, אבל למה בעולם הזה? למה בחומר? למה שמרגיש לנו שנותן לנו אחר בשליטה, אחר בעוצמה. כשאנחנו מרגיש שמה שנותן לנו שליטה בעוצמה, אנחנו מתמכרים אליו. למשל, מה זה התמכרות? מה ההגדרה של התמכרות? שנוצרת תלות. שאדם אומר, בלי זה אני לא יכול. ואז ברגע שהוא אומר, בלי זה אני לא יכול, אז הדבר הזה שבלעדיו הוא לא יכול, שולט בו. הוא כבר לא שולט בעצמו, אלא יש משהו אחר ששולט בו. הדבר שבלעדיו הוא לא יכול, מה הדבר שאליו הוא מחור. למה אנשים מתמכרים מבחינה תודעתית? כי לא מדבר עכשיו על חומרים. אלא מה חוסם את התודעה שלנו מלהיות מחוברת לאינסוף, מלהיות חופשייה, באמת. אז אחד הדברים שאנשים מתמכרים אליהם זה השכל. זאת אומרת, השכל הוא מאוד עוצמתי, הוא עובד טוב. אנחנו תמיד יודעים, כשחשבנו בצורה מדויקת בשכל, הצלחנו. השכל עובד. אז מה זה גורם להרבה מאוד אנשים? להתמכר לשכל. זאת אומרת, מה הכוונה שאדם מחור לשכל? זה מה שנקרא רציונליסט, שמה אומר? מה שאני לא מבין, אני לא עושה. מה, אתה מצפה שאני אעשה דברים שלא מבין? מה זה אומר? שהוא כובל את כל החיים שלו להבנות שלו. והחיים הם לא הבנה, הבנה היא ערוץ מסוים של החיים. למה נשאבד את כל החיים לערוץ הזה? יש את הטיפוסים האלה של הפרופסור המפוזר, שהוא גאון מבחינה שכלית, אבל הוא נלחם מבחינה רגשית. הוא לא זוכר איך קוראים לילדים שלו ומתי הם הולדת של אשתו, אז הוא לא יודע לתפקד בחיים. למרות שהוא גאון. אבל כיוון שהשכל הוא עוצמתי, ורואים כמה מדויק, ורואים איך הוא עובד, אז נורא קל להתמכר לשכל. ולאבד את הרבדים בחיים שהם שונים מהשכל ושמעל השכל. נגיד, יש לשמוע פרטים ויש להקשיב. לשמוע פרטים זה לנצח אותם בשכל. להקשיב זה משהו יותר פנימי. מה המצווה בראש השנה? יש מצווה אחת בראש השנה, להקשיב. זה לקבל עול מלכות שמיים. עוד דוגמה לכוח בנפש שאנחנו מאוד 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 אוהבים, מאוד 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 רוצים, לכן מאוד מאוד קל להתמכר אליו, חופש. אנחנו מאוד מאוד אוהבים להיות חופשיים. אנחנו ממש לא אוהבים שנותנים לנו הוראות, שמכריחים אותנו. זה טוב כמובן. מתי אתה עלול להיות בעייתי? כשמתמכרים לזה. כשאדם מגיע ומה, מה, לא בא לי? מה, שאני עושה דברים שלא בא לי? למה שאני עושה דברים שלא בא לי? אז מה זה אומר? שאדם הזה מחור לחופש. כן, לדמיון שלו על חופש. לזה שלא יהיה מוגבל בדמיון שלו, כולנו מוגבלים, נכון? אז החופש שאנחנו חושבים עליו זה דמיון, זה לא באמת חופש, זה יותר מרווח. אבל עדיין יש לנו אנטי להוראות באשר הם. מכירות את זה, נגיד, מגיעה המורה אומרת, מחרותי הטיול, יש! חייבים לצאת. אפשר לא? כי הרי שאמרנו חייבים. מי אמר? אז לכן, מה שקורה, שהרבה מאוד אנשים בעולם, אם לא כולם, משועבדים לחופש. כלומר, לדמיון שלהם על החופש. כלומר, מכורים לחופש, כי הם לא שולטים בו. כי הוא שולט בהם. כי מה שבחוויה שלנו כופה אותנו, מרגיז אותנו, גם אם הוא נכון. אז כל עוד אדם שעובד לחופש, חופשי הוא לא יכול להיות. ואם מי שלא חופשי, הוא לא יכול להיות עבד השם. כי כדי לבחור להיות עבד השם, לקבל עול מלכות שמאי באמת, צריך להיות חופשי לגמרי. כי כמו שאמרנו, אי אפשר להיות משרתם של שני אדונים. טוב, כל זה היה הכנה למקור שמונה. אומר הרב, עבדותו של מלך הכבוד, שהיא החירות הגמורה. רק מישהו עבד השם, הוא באמת בן חורין. למה? שאז ימצא האדם בנפשו השלטון הגמור, הראוי לבן חורין באמת, המושב גם כן על הגדול שבכוחות, שהוא כוח החירות עצמו. זאת אומרת, מישהו באמת חכם, מישהו באמת חכם, זה מישהו יודע מתי לא חכם להיות חכם, ומסוגל גם לשים את החוכמה בצד. כי אם הוא לא מסוגל לשים את החוכמה בצד, בשום תנאי, הוא כל הזמן חייב לנתח ולחשוב, ואם לא, אז הוא מרגיש מרורר, הוא מתפקד, אז הוא מחור. מחור לרציונליות. מי שלא מסוגל לתפקד בטוב, לא מסוגל להתבטל במשהו גדול ממנו, זאת אומרת שהוא מחור לחופש. בהתמכרות לחופש, בהתמכרות הכי נוראה, בשיעבוד הכי נורא. למה? כי מי שמשועבד למשהו אחר, אז הנטייה לחופש מתקוממת נגד השיעבוד. אבל מי שהמשעבד שלו זה החופש, מי ישחרר אותו? החופש זה האדון שלו. הדמיון של החופש. למדתם אולי כוזרי, מאמר שלישי. טוב, תלמידו, בסתם. מתישהו. שם מתחיל, תאר לי, המלך כוזר אומר לחבר, תאר לי את מעשה החסיד אצלכם. מי היהודי השלם, האופטימלי, כמו שיהודי צריך להיראות. אז הוא אמר, אפשר רואה, יש פה מאחורה. מי שיכולה להביא את הכוזרי. סליחה, אני פה בכלוב. בקטר שלישי אתמול, במאמר שלישי, סעיף ב', אמר כוזרי, מלך כוזר, תאר נא לי איפה, מה המעשה החסיד אצלכם? איך נראה חסיד? אמר החבר, החסיד הוא האיש המפקד על מדינתו, הנותן לכל יושביה את לחם חוקם, אמרנו, יודע לחלק תקציב, הוא מספק להם כל צורכם במידה נכונה, והוא נוהג בכולם בצדק, לא יעשוק איש מהם, ולא ייתן לאיש יותר ממינתו הראויה לו. כלומר, אף כוח, אף צורך בחיים לא מקבל פחות מדי, ולא יותר מדי. כי על כן, ואז, בגלל זה, הוא מוצא את כולם, בשעה שהוא צריך להם, נשמעים לו, ממהרים להיענות לקריאתו, עושים ככל אשר יצווהם, ונזהרים מכל אשר יאסור עליהם. בקיצור, חסיד, זה מי שיודע להנהיג, יודע לחלק תקציב, יודע שתהיה משמעת מתוך אהבה. זה חסיד. טוב, מה השאלה מתבקשת? אמר הכוזרי, לחסיד שהלתיך, לא למושל, שאלתי אותך מי חסיד, ואתה עונה לי, מי מלך טוב? מי מושל? טוב. אמר החבר, החסיד הוא המושל, שהרי כל חושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים שרים במשמעתו, והוא מנהיג אותם הנהגה מדינית ממש, כמה שנאמר בקהלת, משלי, הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. אי אפשר להיות עבד השם, ועבד לדברים אחרים. אז מישהו עבד להרגלים, מישהו עבד לדמיונות, מישהו עבד לפחדים, מישהו עבד לתאוות, הוא לא יכול להיות עבד השם. אז ראש השנה, שמקבלים עול מלכות שמיים, זה זמן חירותנו. זה היום, היום של השחרור הגדול. מכל דבר שהוא לא אינסוף. מכל דבר שהוא לא רצון השם. ונסיים בשיר המפורסם של רבי יהודה הלוי, עבדי זמן, עבדי עבדים. מה זה זמן? זמן זה כל מה שמתקלה, כל מה שתלוי זמן. כלומר, כל עולם החומר. אז מישהו עבד למשהו חומרי, אז הוא עבד עבדים, כי החומר בעצמו הוא עבד, הוא רק בסיס למשהו. אז מי חופשי? עבד השם הוא לבד חופשי. על כן, לבקש כל אנוש חלקו, זו נטייה אנושית מאוד מאוד עמוקה. למצוא את הפינה השקטה שלי, שיהיה לי מקום בעולם, שהוא שלי, שיהיה לי טוב. כלומר, אדם רוצה שיהיה לו חלק בעולם. ואז, אם יש לאדם חלק, מה מפסיד? את האינסוף. כי יש לו רק חלק, מוגבל. מוגבלות. להתייחס למוגבלות, לשאוף למוגבלות, במילים אחרות, עבודה זרה. ולקחת משהו שהוא חלק, מה זה עבודה זרה? לקחת משהו שהוא חלק, שהוא גם חלק מ... ולהתייחס אליו כאילו הוא הכל. אז אומר רבי יהודה הלוי, על כן, לבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם, אמרה נפשי. החלק שאנחנו רוצים במציאות זה להיות דבקים בהשם. כי כשאנחנו דבקים בהשם, אנחנו חיים בתוך עולם מוגבל, אבל לא מתוך המוגבלות שלו, אלא אנחנו חיים בתוך עולם מוגבל, כי השם שלח אותנו לחיות בעולם מוגבל. אנחנו חיים בעולם שיש לו סוף, כי אנחנו מחוברים לאינסוף. אז אנחנו באמת חופשיים, ואנחנו לא מוגבלים. יש פסוק בישעיהו, לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל. מה, לכל העמים יש את החלק שלהם, את התכונות שלהם, את האופי שלהם, את התפקיד שלהם. אבל עם ישראל, הוא שייך ליוצר הכל. נכון, עשיו אומר, יש לי רב, הרבה, כמותיות, הישגיות, קרייריזם. יעקב אומר, יש לי כל. מה זה כל? מה, כל העולם שייך לו? מה כמובן יש לי כל? אני מחובר לשורש הכל. יש, נגיד, אדם שהוא נורא חכם, במובן הרציונלי. אז במה הוא מתעניין? במתמטיקה, פיזיקה, חומר, דברים פשוטים, בתכנות. אדם שהוא נורא רגשי, אז הוא מתעניין באומנויות, בנופים, בדברים שחווייתיים. אדם שהוא נורא, יש לו כישרונות חברתיים, אז הוא מתעניין בפסיכולוגיה, בחינוך. מי שמתעניין בהשם, במה הוא מתעניין? מה מעניין אותו בחיים? הכל. כי את הכל ברא השם. אז גם כזה פסוק, ומבקשי השם יבינו כל. אז הדרך להיות שייך להכל, הדרך להיות חופשי, הוא באמת להמליך את השם על כל החיים שלנו, על כל הרצונות, על כל הרגשות, על כל הפינות, לא להשאיר שום דבר בחוץ. זה מה שעושים בראש השנה. זה מה שעושים בשמיטה. חוסם, מקשר מלא עם הקדוש ברוך הוא. אם אדם מפחד ממשהו בעולם שלא קשור לקדוש ברוך הוא, כביכול. יש סיפור כזה על אדמו"ר, שכחתי מי, שהיה צריך ללכת עם הנכד שלו בחושך, והנכד פחד מהחושך. אמר, סבא, אני מפחד בחושך. הסבא אמר, אני מפחד ממי שברא את החושך. ואם אדם מפחד ממשהו בעולם, אז שום דבר בעולם לא יכול לפגוע בי אם, לא, אם זה לא יהיה רצון השם, נכון? אז מי צריך לפחד? או ממה צריך לפחד? שרצון השם יהיה כזה שזה בסדר שיפגעו בי. אז מה מפחיד אותי? הנהגה, הנהגה האלוקית, שאנחנו מבקשים שתהיה בחסד גלוי, זה הכל. אבל אין לי מה לפחד בעולם. שום דבר בעולם לא יכול להזיק לי בלי שהשם יסכים, בלי שהשם יאפשר. כן, אבל למה היא מפחידה? המציאות כשלעצמה לא יכולה להזיק לי. רק רצון השם. או הנהגת השם. אז הדבר היחיד שמפחיד זה יראת שמיים. כאילו, הבקשה שהנהגת השם תהיה בחסד. מי שמפחד מהשם לא מפחד מכלום. טוב, עד כאן השיעור הראשון, שאני חייב לומר שהוא קשה בערך פי 10 משיעור רגיל. זה רק של הסיסח כזה. טוב. כן. להיות עבד השם. אין דרך אחרת. אבל להיות מחובר למקור הכל, שהוא באמת לא מוגבל. אז אם אני קשור אליו, אז גם שאני מוגבל, אני מוגבל איתו. אני מוגבל כי אפשר לחיותי להיות מוגבל. אז נכון שהגוף שלי מוגבל, שהרגשות שלי מוגבלים, שהשכל שלי מוגבל, אבל זה ממנו. אז אם זה ממנו, זה לא מוגבל. זה מה שהוא נותן, זה מה שאני סוף בחר לתת לו. זה ספר של אחד.